אנחנו רוצים ללמוד היום ביחד שפת אמת על המדרש שהקדוש ברוך הוא, משה רבנו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסגנון של שאלות ותהיות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, חבל על דאבדין ולא משתכחין. אתה לא, האבות דיברו בצורה אחרת. האבות לא שאלו שאלות, לא עיררו אחריו. עכשיו, השפת אמת בונה על מדרש רבה, אבל אני דווקא ציטטתי לכם, זה פחות או יותר אותו דבר ממדרש תנחומה. את רוצה להעלות להם את הדף על המסעות? אני... את עושים את זה?
אני עושים את זה, אני אעבוד על זה.
מה? אני רוצה להקריא לכם את הדברים, בואו נראה ביחד בצד שמאל את המדרש תנחומה, זה פחות או יותר מקביל למדרש רבה, פשוט פחד צילום היה לי יותר נוח, לכן לקחתי את התנחומה. הניסיון, יש פה שורה אחת שלא נמצאת, קדוש ברוך הוא אמר, הניסיון ש... הוא היה עם אברהם אבינו, אז כמובן יש את העקדה, זה דווקא לא מופיע פה, אבל ניסיון נוסף, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לקבור שרה, תראו, ולא מצא עד שקנה תודה, עד, מה? חשבתי מספיק שזה יהיה לידי. צריך גם לדבר לתוכו. אוקיי, אז אני חוזר. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לקבור שרה, ולא מצא, הוא היה צריך לשלם 400 שקל כסף, וזה היה סכום ענק, כן? זה היה, בימים היה מיליונים, כן? ולמרות זאת, למרות שהארץ ישראל הובטחה לאברהם אבינו, עכשיו הוא רוצה לקבור את שרה במערת המכפלה, וצריך לשלם עוד כסף, ולא ירר אחר מידותיי. הוא לא בא ואומר, איך זה יכול להיות? דוגמה שנייה, אמרתי ליצחק, גור בארץ, אז כמובן הדוגמה הקלאסית זה כמובן העקדת יצחק, המדרש הזה מביא גם את זה. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, כי לך זרחה אתן את כל הארצות האל. אז אם כן, ארץ ישראל מובטחת ליצחק, וביקש מים לשתות ולא מצא, שנאמר וירי ורואה גוי מרואה יצחק. למור לנו המים, ולא ירר אחר מידותיי לשאול, רגע, אם הבטחת לי את ארץ ישראל, למה אין לי מים? אז הוא לא מערר, אברהם לא ירר לו על עקדת יצחק, הוא לא אמר לו כביצחק יקרה לך זרע, הלך, אלא אותו לא עולה. אותו דבר לגבי מרת המכפלה. דוגמה שלישית, אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה, ביקש מקום למטוע אוהלו, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, למרות שהארץ הובטחה ליעקב, הנה, הוא צריך לגור במקום לשלם על זה מאה כסיתה, ולא ירר אחר מידותיי. ואתה תחילת שליחותי, אמרת לי מה שמך, אתה כל מן שואל שאלות, אתה רוצה לדעת מה שמו של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אתה אומר, זה מה שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, מאז באתי לפרו לדבר בשמך, הורה לעם הזה, יש לך שאלות, איך זה יכול להיות? נתת לי שליחות, במצב נהיה רק יותר גרוע. לפיכך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרו, אתה, בעין, עכשיו תראה את מה שאני אעשה לפרו, במלחמת פרו תראה. אז מה משה רבנו אמור להבין מזה? הוא יראה את גולת פרו, אבל מה הוא לא יראה? מה? בערך. ואין אתה רואה במלחמת 31 מלכים, שיעשה בהם נקמה, יהושע תלמידך, אתה לא תזכה. מיד, אתם מתחילות להתעורר. מכאן אתה למד שלמד, שנטל משה את הדין, הוא קיבל את הדין שלא להיכנס לארץ. לפיכך כתיב, הידבר אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, אל משה, שישב עליו במידת הדין. ויאמר אליו, אני השם, מידת הרחמים, שגאל את ישראל והכניסם לארץ, אבל לא אתה. לקחתי ואירה אל אברהם יצחק ואל יעקב באל שדאי, ושמי לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לאבות נגלתי אליהם בשם אל שדאי, ושמי יוד קי וב קי, שם השם, לא נגלתי להם, רק לך, כי אתה חקרת ודרשת. אז בואו קצת ננתח את המדרש, ואחרי זה נגיע, יש פה שפת אמת מאוד חשוב, מאוד יסודי, אבל קודם כל בואו נפגוש את המדרש בצורה בלתי אמצעית. בעצם, המדרש, הוא נוגע כאן בנקודה מאוד משמעותית שנוגעת לאישיות של משה רבינו. משה רבינו כל דבר מערה, רוצה להבין מה ההיגיון, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, ומה ההיגיון, ומה, וזה רק, איזה מין שליחות יש לי, הרי המשליחות שלי רק עושה נזק, וכל דבר בא בשאלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חבל על דעבדין ולא משתכחין, אבות לא התנהגו ככה. אבות אף פעם לא ערערו, לא חקרו, עשו מה שאמרו להם באמונה תמימה ללא ערעור. עכשיו תשימו לב, כל הדוגמאות שהמדרש מביא כאן, גם על אברהם, וגם על יצחק, וגם יעקב, מה המחנה המשותף של כל הדוגמאות? איך? כולם קשורים לארץ ישראל. עכשיו תבינו, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אתה תיגל אותה ממצרים, אתה תראה, אבל לארץ ישראל לא תיכנס. למה? מה זה קשור לארץ ישראל? תחשבו על הדוגמאות ותבינו למה זה קשור לארץ ישראל. למה הקדוש ברוך אומר לו? בגלל שאתה כזה, וכל דבר אתה חוקר ומערער, זה טוב בגולת מצרים. אבל מה הדרגה? מה זה הבחינה של ארץ ישראל? אז מה צריך בארץ ישראל? מה צריך בארץ ישראל? אז איך זה נקרא? שלא אמונה תמימה, צריך להיות באמונה תמימה. קרוב ברוך הוא אומר לו, תראה, האבות, כל אני הבטחתי אליהם הבטחו לארץ ישראל, הכל הדוגמות על ארץ ישראל. בארץ ישראל צריך אמונה תמימה. אתן יודעות, רגע, לאט, לתנו להתחמם, לאט, לאט. אתן יודעות, היה פעם ראש ממשלה פה במדינה, קראו לו בן גוריון. שמעתם עליו?
לא.
לא. חבל. פשוט לא הייתם לשאול היסטוריה באותו יום. הוא אמר פעם משפט כזה. הוא אמר, מי שאין לו אמונה בארץ, מי שחי בארץ ואין לו אמונה, הוא לא ריאלי. תקשיבו טוב. מי שאין לו אמונה בארץ ישראל, הוא לא ריאלי. זאת אומרת, בארץ ישראל אי אפשר בלי אמונה. אי אפשר בלי אמונה. אתה רואה פה הכל, הולך בהשגחה, בהפוך, על הפוך, על הפוך, אף אחד לא שולט בשום דבר. זה הכל כמו שכתוב בפרשת עקב, ארץ וכולי, אשר עיני השם אלוקיך בא. מה המשך הפסוק? מראשית השנה ועד אחרית השנה. את הכל פה בהשגחה. השגחה זה לא בשליטה של בני אדם. אם אתה חושב שאתה יכול לשלוט בכל, אז זה בעיה, זה לא מתאים לארץ ישראל. פה אין שליטה, זה הקדוש ברוך הוא. אתן יודעות, רבנו בחיי מדבר על זה הרבה. לכל הארצות, לכל אומה וארץ, יש להם שר בשמיים. בשר הזה בשמיים, יש לכל ארץ את החוקיות שלה, מזג אוויר הקבוע, השפע, אוצרות הטבע, הכל קבוע. בארץ ישראל שום דבר לא קבוע. אנחנו יושבים על השקע הסורי האפריקאי. יכולים להגיד לך חזאים בתחילת כל חורף שהולכת להיות שנה שכונה, בגלל שאנחנו באזור שנהיה משך השנים יותר ויותר מדברי, וכבר החזאים יודעים, אין להם שליטה על מה שקורה פה. פה זה שונה. אתם יודעות, אתם זוכרות, בשבוע שעבר חזאים אמרו שתהיה סערה, נכון? איך קראו לסערה הזאת? קרמל. אז הליצנים אמרו, זה לא קרמל, אלא קרמלית. זה הייתה סערה קטנה. עכשיו, אבל מה האמת? מה האמת? ביוון, הרי הסערה הזאת היא התחילה ביוון. ביוון באמת הסערה הזאת הייתה קשה. שם הרוחות הגיעו ל-110 קמ"ש. רוחות ב-110 קמ"ש זה רוחות חזקות. פה, כמה רוחות הגיעו פה? היו רוחות. כי אין מערכת רצינית בלי רוחות. תכניסו לכם זה לראש. הם כל פעם יעשו מזה דרמה, אבל אין מה לעשות. כל מערכת רצינית היא מתחילה עם רוחות. ואיך זה מתחיל? להזכיר לכם. זה מתחיל פה ברוח מזרחית, מהביקה, פה רוח מזרחית. מסתובב לדרום, מהדרום מתחיל אובך, ואז הרוח הדרומית מקדמת את העננים, עד שבאה רוח מערבית, יש העננים באים גם מהצפון, וממערה הרוח המערבית מביאה את העננים לכיוון מזרח, וזה מביא את הגשמים. התפקיד של הרוח, כמו שאנחנו אומרים, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. אז מה התפקיד של הרוח? להביא את הגננים, את הגשם. אז בתקשורת יעשו כל פעם דרמה מחדש, יהיו רוחות ויהיו שערות, זה שטויות, זה לא שערות, לא שערות ולא שערה, אלא זה ברכה. זה פשוט ברכה, זה לא שערה. אבל העננים לא יכולים להגיע אם אין רוחות, הם מייצרים את העננים, אין מה לעשות. כמה שזה לא נעים שיש רוחות. אבל מה אני רוצה לומר? ביוון, באמת הרוחות היו חזקות, 110 זה רוחות חזקות, אין מה להגיד. בחרמון, יש בדרך כלל רוחות ברמה הזאת, ולפעמים בחרמון הרוחות מגיעות למהירות של 150 קמ"ש. יש לי גיס שהוא אחראי שם על החרמון, הוא יסד שם את היחידה נקרא אלפיניסטי, ותמיד שיש שלג בחרמון קוראים לו מהבית שלו לזהות המוצרים, זו ההתמחות שלו. אז הוא שם כל הזמן הוא בחרמון, למרות שבכלל לא גר שם באזור. אז כל הזמן אני מעדכן אותו, אני אומר לו, שמעון, מה קורה? תעדכן אותי, מה הולך שם? אז הוא אומר לי, מיכאל, היו רוחות, זה יכול אפילו להגיע ל-150 קמ"ש. זה מטורף שם, אבל לא גרים שם. זה בסדר, זה גבוה. אבל פה בארץ רוחות הגיעו 50, 60, גם היו מקרים שהרוחות היו 80, קרה פעם. אבל בגלל שזה לא יוון פה, זה ארץ של הקדוש ברוך הוא, אז אותה מערכת שמגיעה לארץ הקודש, היא נראית אחרת. כי פה הכל בהשגחה. חשוב שתדעו את זה, ותגידו את זה גם לחזאים. כי החזאים, הם ניזונים מהמערכת של הגויים. אבל אנחנו פה בארץ של יהודים, אז לכן זה שם. כן. לא הבנתי את השאלה. אני בטח לא אמרתי את זה, אני חושב שזה גם לא הניגון של הדברים שאמרתי. אני רק... לא, אני אומר אחרת. אני אומר שבארץ ישראל החוקיות הוא שונה מכל העולם. כי פה זה הכל ביסוד של השגחה אלוקית, זה לא טבע רגיל. אז לכן, תקשיבי, יכול להיות גם מציאות הפוכה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את העם ישראל, הוא יכול גם להביא פה דברים פחות נעימים. אני אומר, אני נתתי את זה כדוגמה, פה זה בהשגחה, ולכן אין להקיש ממה שקורה שם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. אומר לו, תקשיב, התרבות שלך היא לארץ ישראל זה לא מתאים. בארץ ישראל, כמו שאמר בן גוריון מייסד מדינת ישראל, אמר, פה מי שאין לו אמונה הוא לא ריאלי. כי אי אפשר פה בלי אמונה. כי אתה רואה איך הדברים קורים. סיפרתי לכם פעם, סיפר לי אחד שהיה תלמיד שלי, כבר עם אדם מבוגר, אמר לי שהוא ראה סרט, קוראים לזה הקברניטים, זה סרט על כל ראשי הממשלה שהיו במדינה. אז שאלתי אותו, קוראים לו משה, משה, אני לא אראה את הסרט, מה למדת? תן לי את השורה התחתונה. אני אוהב תמיד את הסיכום, מה למדת? אמר לי, הרב, למדתי שמדינת ישראל קמה למרות הקברניטים. כך הוא אמר לי. אמר לי, אבל גם הם עשו הרבה דברים. הוא אומר, כן, היו גם הרבה החלטות טובות, אבל גם היו הרבה החלטות לא נכונות. והכדול בחור גלגל, זה הפוך על הפוך, הפוך ויצא רק לטובה. אז זה ארץ ישראל. בסדר? אז זה קודם כל המפגש שלנו, כן.
כאילו, אני
חושב שדווקא הדור שלנו, כאילו, לא רק גאולה, הוא דור ששואל את כל השאלות. אז אחר כך נתרגם את זה למציאות שלנו, בסדר? אנחנו עוד עכשיו בתקופת האבות. אז אנחנו עכשיו בשנת 2000. עוד מעט נגיע לשנת 5782. תנסי.
כאילו, זה נשמע לי קצת חמור.
העונש
הזה למשה, רק בגלל
שהוא טיפה עירר. זה לא עניין של עונש. המדרש רוצה לומר, אנחנו רואים שאצל משה רבנו היו כמה דברים מצטברים. על דרך הפשט משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל בגלל הנושא הזה של הסלע. כן, לא לשכוח את זה, אבל בעצם מה שחזל אומרים, הכל התחיל כאן. דרך אגב, הרעיון הזה גם מופיע ברשי, זה לא כאילו... לא ידוע, רק שגם כל הזמן לקוח מהמדרשים. טוב, רבותיי, עכשיו אנחנו רוצים ללמוד את השפת אמת, ונזכור, תנו לי בבקשה את הפרשת ואירע, אני רוצה להקריא לכם את הפסוקים מוואירע. תודה. הקדוש ברוך הוא אומר דבר כזה, הפסוק הראשון, כתוב, כמובן זה תגובה, למה שמשה רבנו אומר בסוף פרשה הקודמת, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. זה דברים קשים. ואומר של משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה, כן, עכשיו תראה, אבל אתה לא תראה בהמשך. תראו, רשי במקום אומר, הרהרת על מידותיי, לא כאברהם שאמרתי לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך אמרתי לו, עלה או לא, לא, לא אחר מידותיי. לפיכך, אתה תראה עשוי לפרעה תראה, ולא עשוי למלכי שבעת האומות, כשאביהם לארץ לארץ. וההמשך, הפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר אלוקים משה ואומר אליו, אני השם, אני השם, יוד קי וף קי, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. איתם כשדיברתי איתם, אני הופעתי בשם אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, להם לא גיליתי להם את השם יוד קי וף קי, רק לך, רק אתה זה שאני מגלה, כי אתה כל הזמן שואל, אז גיליתי לך. אבל האבות לא שאלו ולא גיליתי להם. אוקיי, עכשיו נראה, מה ההבדל בין שם אל שדי לשם יוד קי וף קי? בואו נראה דברים חזקים מאוד. ומי שנשארה פה, מקבלת היום מתנה גדולה. מתנה גדולה. וגם אלה שפה מקשיבות בזום, גם הם קבלו את המתנה הזאת. אני קורא בשפת אמת. יש מספיק דפים לכולם? יש פה לכולם דפים?
יש
שם. תביא אותם. תקדמי אותם. תצלמי, תצלמי עוד שמונה, שבעה. שבעה, שמונה. אני קורא בפנים. תפרי שלמת חד. בצד ימין. והירה ובמדרש חבל על דאבדין. הקדוש ברוך הוא מצטער על כך שהעידן של האבות משתנה. חבל על דאבדין שהתקופה הזאת נאבדה, היא כבר לא קיימת. הקדוש ברוך הוא מתגעגע לסגנון של האבות. אחר כך נתרגם את זה למציאות שלנו. מיד, ויש, אנחנו צריכים ללמוד קודם כל את הקטע. של השפת אמת וקשה, מה הקדוש ברוך הוא כל כך מתגעגע לאבות? וקשה מאחר שהשיג משה רבינו עליו השלום, למעלה עליונה מהם. הרי משה רבינו זכה להגיע למקום הרבה יותר גבוה מהאבות. למה? כמו שקראנו, ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, רק משה רבינו זוכה לפגוש את שמו של הקדוש ברוך הוא מהמקום הכי גבוה, יוד קי וו קי. מה זה יוד קי וו קי? אדון כל העולמים, היה הווה ויהיה. זה שמו של הקדוש ברוך הוא שמתייחס לכל העולמות. ואל שדי, מיד נראה, זה מתייחס רק לעולם הזה. אז משה רבינו זכה להגיע להשגה הרבה יותר גבוה מהאבות. אז למה הקדוש ברוך הוא בעצם מצטער ומתגעגע לאבות? הרי משה רבינו לכאורה עבר את האבות. אני קורא את זה עוד פעם, וקשה. מאחר שהשיג משה רבינו עליו השלום, מעלה עליונה יותר מהאבות, כאמור, כמו שכתוב, ושמי השם לא נודעתי להם, אלא רק באל שדי. אז אם כן, מה חבל? אז למה הקדוש ברוך הוא מצטער ומתגעגע לאבות? הרי הגענו עכשיו לקומה הרבה יותר גבוהה. שאלה ברורה? היא חזקה, נכון? טוב, תשובה. אך ביור העניין. עכשיו תראו תשובה. חזק, חזק, חזק. אך ביור העניין, בשם אל שדי, אמרו חכמים, חז"ל מסבירים מה המשמעות שהשם אל שדי, אומרים חז"ל, במדרש, מה זה אל שדי? שיש די באלוקותו לכל בריאה. תראו, אתם מכירות אולי את ההסבר האחר, שדי שהקדוש ברוך הוא אמר די לעולמו. זה הסבר אחד בשדי. אבל הסבר אחר, ואנחנו הולכים מההסבר עכשיו השני, חז"ל אומרים, מה זה אל שדי שיש די, שדי, זה ראשי תיבות, שיש די באלוקותו, כן, זה מתייחס למילה אל, אל שדי, יש די באלוקות לכל בריאה. מה פירוש הדבר? הוא יסביר. פירוש, כוח אלוקות שנמצא בכל הווה. מה זה כל הווה? שהוא כוח הנטבע בטבע. רבותיי, מה הייתה הדרגה של האבות שהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בשם כל שדי? מה הדרגה שלהם? תסבירו לי לפי השפת אמת. מה? כמו כל בריאה? לא, אבל מה הנקודה? מה זה? מה הכוונה? נודעתי להם בשם אל שדי, שמה שיש די אלוקות בכל בריאה בריאה. מה זה אומר על הדרגה של האבות? שמה? שמה? שהם, מה עשו? מצוין. הם ראו את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בטבע, בכל פרח, בכל ציפור. הם לא ראו את העטיפה, הם ראו את האלוקות, את הנקודה הפנימית. זה הנקודה. הם לא טעו טעויות אופטיות לראות את הטבע ולהתרשם, הנה זה הטבע. הם ראו בכל דבר טבעי, זה הקדוש ברוך הוא. ראו את מציאות השם בכל דבר. תראו, תן לכם בעניין הזה דוגמה. לפני, היה, אתם עוד לא הייתם פה בעולם, זה היה לפני 47 שנים, היה אחד הפיגועים הגדולים בשדה התעופה בלוד. ושם נהרגו 5 יהודים בפיגוע הזה, ואחד היהודים שנהרג שם היה, קראו לו פרופסור אהרון קציר. אחיו לימים היה נשיא מדינת ישראל, אפרים קציר. שניהם היו פרופסורים גדולים בפיזיקה, אבל זה אהרון קציר, שנהרג עם קריאו שם, הוא היה מומחה גדול מאוד בתחום הזה של חלקיקים קטנים, אטומים, ניוטרונים, פרוטונים, זו הייתה ההתמחות שלו. אחרי שהוא נהרג על קידוש השם, מצאו מאמר שהוא כתב, וזה התפרסם, שהוא הגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא דרך החלקיקים הקטנים האלה. הוא אומר ככה, הוא אומר, הרי מה זה שולחן? אין שולחן. שולחן זה אטומים שרצים, פשוט בגלל שהם רצים, אז זה ברצף כזה, אז זה נהיה שולחן, זה נראה לנו שולחן, אבל מי שמעמיק במעבדה הוא יראה אטומים. עכשיו הוא אומר ככה, אטומים האלה, יש להם חיות, הם כל הזמן רצים. מי נותן להם את החיות? זה הקדוש. אז הוא הגיע לאמונה דרך המעבדה, דרך הפיזיקה. אז אבותינו הגיעו לאמונה בלי מעבדה. הם בכל דבר, זה הקדוש פה. לא התבלבלו. איך? מה יותר גדול? יד תראי, לאט לאט. יד תראי. אז האבות, הם בכל דבר ראו צה קדוש בו. לא משנה אם זה מופיע דרך דומם, דרך צומח, דרך חי, דרך בני אדם, כל דבר צה קדוש בו. אני קורא את זה עוד פעם. אך ביור העניין, בשם אל שדאי אמרו חכמים, מה זה אל שדאי? שיש די באלוקותו לכל בריאה, בכל דבר יש את האלוקות, פירוש כוח אלוקות שנמצא בכל הווה, והכוונה, כל מה שקיים בעולם הזה, שהוא כוח הנטבע בטבע, מה? אלוקות! והנה, באמת, האבות הקדושים, שהיה כל אחד מהם איש אלוקים ממש, איש אלוקים ממש, והיה מוצא האבות, כל אחד מהם, אלוקוח אלוקות תוך הטבע. כמו שאמרו שיש די באלוקותו לכל בריאה. זו הייתה הדרגה של האבות, הם כולם היו אנשי אלוקים. אבל מה קרה? יש ירידת הדורות. אכן, לית כל מוח סביל דה. לא כל מוח יכול לעמוד בזה. יש ירידת הדורות. ולכן, בני ישראל אתה, יש ירידת הדורות. כבר אנחנו לא בעידן האבות, זה עידן משה רבינו, זה עידן שיוצאים ממצרים, עידן שמקבלים את התורה. אכן, ולכן, בני ישראל אתה, צריכים למצוא כוח אלוקותו יתברך על ידי התורה והמצוות שמלמעלה מהטבע, ועל ידיהם נוכל להמשיך כוח מהעולם העליון, כי בטבע בעצמו אין לנו כוח לתקן עצמנו. אני רוצה להסביר את הדברים הללו על ידי מדרש מאוד יפה. מדרש שמופיע בפרשת וירא, מדרש רבה. שימו לב למדרש. אומר המדרש ככה. עד 10 המכות הייתה גזרה בשמיים. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני האדם, אומר המדרש. היה חוק. השמיים לא יורדים לארץ, עליונים לא יורדים לתחתונים, ותחתונים לא עולים לעליונים. יש הפרדה מוחלטת בין ארץ לשמיים. השמיים שמיים להשם, שם המלאכים, שם הקדוש ברוך הוא, והארץ אתה לבני אדם, ויש הפרדה. וזה איתים לאבות, שהם למרות ההפרדה, הם הגיעו לאמונה הזאת החזקה, אל שדי ראו את האלוקות בכל דבר בטבע, ולא היו צריכים לקבל סיוע מן השמיים. אבל יש ירידת הדורות, וכבר לא מסוגלים לראות את האלוקות בטבע, ואז צריך לקבל סיוע מלמעלה. איך מקבלים סיוע מלמעלה בשביל להגיע לאמונה ולראות בכל דבר את הקדוש ברוך הוא? איך קיבלו סיוע? תורה ומצוות. ומה קרה במעמד הר סיני? הגזרה הזאת התבטלה או שהמשיכה? מה קרה במעמד הר סיני? איך? מי ירד? הקדוש ברוך הוא ירד. ומי עלה? וזה הרעיון של התורה. פתאום יש חיבור בין שמיים לארץ. כי בלי החיבור בארץ לא יכולים להגיע לאמונה הנכונה. צריך שמהשמיים יגלו לנו מלמעלה דברים שיעזרו לנו להגיע לאמונה. חכו, זה מדרש נפלא. מדרש נפלא. אני גיליתי אותו לפני 35 שנה, וכל פעם בבארה אני נזכר בו. אומר המדרש, התהליך הזה של החיבור בין שמיים לארץ התחיל כבר בהמשך המכות של מצרים. מה כתוב במכת הברד? מה הקדוש ברוך אומר למשה רבינו? נטה ידך על השמיים. אומר המדרש פה, התחיל פתאום, התחיל השחרור של הגזרה פתאום, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הנה, פעם ראשונה אני מרשה לך, נטה ידך על השמיים. וזה התהליך, זה ההכנה היה לתהליך שהגיע בסיאו, או לסיאו, מתי הגיע הסי? במעמד הר סיני, שקיבלנו את התורה של יונים, והקדוש ברוך הוא בעצמו יורד, עליונים לתחתונים, ותחתונים עולים למעלה, משה רבינו עלה אל השמיים. אתן שומעות? אני קורא שם את השפת אמת עוד פעם. ולכן, בני ישראל עתה, יש ירידת הדורות, צריכים למצוא כוח אלוקותו יתברך על ידי התורה והמצוות. האבות לא היה להם תורה ומצוות. איך הם הגיעו לתורה ומצוות? מתוך עצמם, מהמקום שלהם. לא היה להם סיוע מלמעלה, אבל עם ישראל מקבל את תורה ומצוות מלמעלה, שמלמעלה מהטבע, ועל ידיהם נוכל להמשיך כוח מעולם העליון. זה נותן לנו עכשיו את היכולת להגיע לאמונה, להגיע לקומה הרוחנית, כי בטבע עצמו, בניגוד לאבות שהיה להם כוח בתוך הטבע, לנו אין לנו כוח לתקן עצמנו כמו אבות. ואז הוא ממשיך הלאה. וזה באמת התגלות שם הוויה ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום. שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא מצטער? הרי משה רבנו מגיע למעלה הרבה יותר גבוהה מאבות, הוא מגיע לשם הוויה. מה התשובה? למה הקדוש ברוך הוא נאלץ להתגלות עליו בשם הוויה? מה זה שם הוויה? זה הופעה של הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, אל שדי זה בטבע. למה הקדוש ברוך הוא נגלה עליו פתאום בשם שהוא מעל הטבע? למה? כי זה לא מספיק. זה לא בא ממקום של המעלה, זה בא מהמקום של החיסרון ביחס לאבות. נגיע לאט לאט, סלולי, לאט לאט. חיכיתם 19 שנה, אני עושה ממוצע בין כולכם. חיכיתם 19 שנה, עוד דקה. ואז הוא אומר, אמרנו שם הוויה, י' כו' כמה זה, וזה עניין הוויה, היה הווה ויהיה, שהוא התחברות הווה עם העתיד. זאת אומרת, שמו של הקדוש ברוך הוא שמעל הטבע, עבר, הווה, עתיד, והוא כוח השורש שלמעלה מהטבע והזמן, שם הוויה אדון כל העולמים, היה הווה ויהיה מעל הטבע. שהבעל שם טוב הקים את החסידות, הוא עשה הרבה אותות ומופתים. שאלו אותו, חסידים, למה אתה עושה אותות ומופתים? בשביל מה? כדאי בחוברה טבע, למה צריך אותות ומופתים? מה הוא אמר? יש ירידה באמונה, אני רוצה לחזק את האמונה על ידי אותות ומופתים. זאת הוראי. אדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך אותות ומופתים. הוא יודע שכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא. אבל מי שיש לו ירידה באמונה, צריך להביא לו משהו שהוא מחוץ לטבע. צריך אותה חוקיות, אותו דבר. זה מה שקורה לעם ישראל. בתהליך הזה, רק רגע, התהליך הזה הוא תהליך שהוא כל הזמן עובד. יש כל הזמן ירידת הדורות. ואנחנו צריכים כל הזמן, בגלל הירידת הדורות, אנחנו צריכים להשתמש בכלים שיתנו לנו מענה למציאות התרבותית החדשה. ואנחנו מיד נתרגם את זה להוויה שלנו היום, בסדר? מיד נתרגם את זה. כמה אתה רצית לשאול? לא, אז זו שאלה יפה. ירידת הדורות זה מהלך שקשור ל... אתן יודעות שרבנו בחיי תמיד אומר, למה העולם הזה נקרא טבע? אז הוא אומר, טבע מלשון שטובעים בו. בעולם הזה יש חוק, אתם שמעתם על חוק שנקרא גרביטציה? מה זה הגרביטציה? זה חוק משיכת כדור הארץ, נכון? מה קורה בירח? מה ידוע לכם על המשיכה שם? איך? לא, יש משיכה, אבל היא רק שליש מכדור הארץ, נכון? המשיכה, זה תלוי הגודל של הכדור. מאחר וכדור הארץ הוא יותר גדול מהירח, אז המשיכה היא פי שלוש, למשל, ראיתם סרטים של אנשים שהגיעו לירח? אז מה רואים בסרטים? הם מרחפים, נכון? כי המשיכה היא מאוד חלשה. לא במקרה יש כאן משיכה. פה, כשנמצאים בעולם הזה, כדור הארץ מושך אותנו למטה. זה הטבע. טבע מלשון לטבוע בים. טובים פה. אתן יודעות, אדם שנמצא בבריכה או בים, אם הוא לא ישחה, הוא יטבע. אז אותו דבר פה בעולם הזה, אם אדם לא מתחזק, דברי תורה צריכים חיזוק. מה זה חיזוק? זה לשחות. אם אדם לא ישחה, הוא יטבע. מי שלא מתחזק בעבודת השם, הוא יטבע. הוא תובע. אז לכן פה יש כל הזמן ירידה, כי יש את הגרביטציה. אז זה דורש כל המען הערכות חדשה. נכון, אבל אבות היו קודם, זה מה שאני אומר. שירידת כל שנמצאים יותר שנים בעולם הזה, אז הציביליזציה משפיעה יותר. אבות היו הרבה לפני משה רבנו. אל תשרי, כן. מים? אני אומר, אבל הם חיו כמה שנים לפני משה רבנו. כמה מאות בשנים קודם. יש ירידת הדורות, זה היה ירידת הדורות. כל שנמצאים פה יותר, יש ירידת הדורות. זה לא אשמה, קשה להגיד אשמה, זה נתון. זה נתון. הגמרא אומרת, מה בין דורות ראשונים לאחרונים? אומרת הגמרא, מסירות נפש. דורות ראשונים היו מוכנים למסור את נפשם בשביל קיים מצווה. דורות אחרונים מחוברים יותר לגוף, אז קשה, לא יוותרו כל כך מר לגוף. דורות ראשונים בקלות נעשו איתנו. זה בדיוק מה שמצורים. ועוד אומרת הגמרא, מה בין דורות ראשונים לאחרונים? אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם, אנו כחמורים. ירידת הדורות. בסדר, זה הנקודה. כן. נכון, אבל היו מעידות, כן, אבל עדיין, בגלל שהם קרובים לבריאת העולם, אז כל העניין הזה של החיבור לגוף וכולו עוד לא היה בעוצמות כמו שבהמשך הדורות, פשוט מאוד. מה? זה קורה לבד, בני אדם מאוד מתאמצים, אבל בסוף זה נמצא, ירידת הדורות נמצא, אין מה להשוות בין דור שלנו לבין דור לפני, בדיוק, שכן של אמא שלו נפטרה, הייתה בת 82, הוא מספר עליה, היא עלתה ממרוקו, איזה אמונה שהייתה לה, הוא אומר, היא לא ידע לקרוא ולכתוב, אבל האמונה שהייתה לה, זה מושגים של, זה לא פער של 50 שנה, זה בערך פער של 500 שנה. זה אי אפשר לתאר איזה סיפורים שהוא סיפר עליה, פשוט לא יומן. פשוט לא יומן, זה דור. תכניסו לכם את זה לראש, יש ירידת הדורות מאוד חזקה, לא להתבלבל בעניין הזה. לגמרי, כן. אני חושב שצריך להסתכל על זה נתון, ואז צריך לדעת איך נותנים תשובה למציאות החדשה. כי זה קשה מאוד להילחם בתרבות. וצריך לזהות אותה ולראות איך תכף דרך אחר כך נתגם את זה למציאות שלנו, איך אפשר להתמודד איתה, כן? אבל חשוב שתדעו, יש כל הזמן ירידת הדורות, חשוב שתדעו. ירידת הדורות באה באמת במושגים האלה, מה זה אמונה, היכולת באמת להתאמץ לעבודת השם, לוותר על כל מיני צרכים גופניים, צרכים נפשיים. זה כל הזמן חוזר על עצמו, כל פעם יותר ויותר. אתמול, אני מעביר פעם בשבוע, ביקשו ממני להעביר דף יומי ביישור. אז הצטרפו אתמול שני ילדים, היו שני ילדים, מדי פעם באים. מה זה ילדים? בכיתה ח'. אז באים לדף היומי, מבסוטים, הם עומדים פעם יופיומי. אחרי 20 דף, עכשיו, אנחנו למדנו בדף היומי, אולי תפתחו קצת חלון, קצת מדי חם פה. אחר כך תסגרו שוב, כן? למדנו בדף היומי אתמול, בדיוק כתוב, תלמוד תורה, זה הדבר הכי חשוב, יותר גדול מכיבוד אב ואם. עכשיו פתאום, תוך כדי הלימוד, שני הילדים האלה בכיתה ח' הם קמים, והולכים. לא, אסור להגיד לו, לא אמרתי להם כלום. אבל אחד מהם הרגיש, אז הוא אמר, הרב, סליחה, אני צריך לה, כי יש לנו עכשיו פעולה בבני עקיבא. אז אני ככה, מה אני אומר, אני צריך להיזהר. אז הם אומרים, או, אז זה מה שהרי למדנו, שתלמוד תורה כנגד כולם. ככה אני אומר להם, כן, על דרך ההפוכה, כן. אז אומרים לי, כן, בסדר, הרב, אל תדאג, אנחנו נשלים את החומר, הכל בסדר, אבל בסדר. תלכו לפעולה, מה אתה שומע? מה יש בפעולה? אתה כבר לומד גמרא, מה הפעולה, מה קרה? פעולה בבני עקיבא. מה, מדריך צוטי כשהוא שנה מעליהם? הם בני 13, הם נו בן 14. אתה עכשיו מדבר עם המוראים. קודש. הם נחשבים כאילו בנוער, הם הטופ, כי הם באים לדף היומי. עכשיו, לטופ, הולכים עם פאות. אבל התרבות היא תרבות. לוותר על דברים, בשביל לראות בקודש את ה... ערך העליון והנכונות לוותר על דברים בשביל זה, זה היום בדור הזה מאוד קשה. לוותר על נוחיות, לוותר על דברים פשוטים, קשה. בירות קודמים, אנשים הרבה יותר הלכו על זה הרבה יותר בקלות, הרבה יותר במסירות. אני לא אשכח, אני, הייתה איזה שנה שהייתי תלמיד של, קראו לרב הזה הרב גוסמן, הוא היה אחד מהגדולים הגדולים של הדור הקודם, הוא היה בגיל 20, הוא כבר היה דיין בווילנה, בבית דין של הרב גורדיאנסקי, הוא קיצור היה אחד מהגדולים, הרב גוסטמן. הוא היה דמות בפני עצמה, ואצלו כל שיעור דרך אגב בסוגריה זה 4.5 שעות. הוא היה נועל את הדלת, נכנס ונמצא 4.5 שעות. תראו לכם פה, אם אני נעל את הדלת, מה... יפרצו את הדלת.
ארבע וחצי שעות שיעור עצמו בגמרא.
אז סיפר לי שם אחד התלמידים, שיום אחד הוא בא לפנימיות, הוא רואה איזה תלמיד חולה, אז הוא אומר לו, היה לו כזה מפתק כזה לאיתה, הוא אומר לו, מה אתה עושה פה בפנימיה? עכשיו צריך ללמוד. אמר לו, הרב, אני חולה. אתה יודעת מה הוא אמר לו? בווילנה? לא היה דבר כזה שאדם בחור ישיבה חולה? אין דבר כזה. כל הזמן למדו. הוא לא הבין מה זה להיות חולה. הוא לא הבין את זה. אתם צריכות להבין. זה עולם אחר, 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 אחר. תקלטו את זה. אז שווה לכם מאוד עם הסבים והסבתות, ואולי חלק מכם אפילו יש לכם סבים וסבתות רבות, רבים. שווה לכם לדבר איתם, להיחשף לעולמות של פעם, להכיר את זה, תנצלו את זה. תנצלו את זה. תקבלו עולם אחר. עולם אחר. חשוב להכיר את זה. חשוב להכיר את זה. אבל, יחד עם זאת, יש ירידת הדורות, וצריך לתת תשובה, צריך לתת מענה לירידה. הנה, משה רבנו גדל בבית פרעו. אתם זוכרות מה דיברנו? מאיזה גיל עד איזה גיל הוא היה בבית פרעו? היה לנו איזה שיעור ביום ראשון. אתם זוכרות שהבאתי לכם מקורות? עד איזה גיל הוא היה בבית פרעו? מגיל שנתיים, עד איזה גיל? עד 18. הוא גדל שם. מאיפה הוא למד לשאול את כל השאלות האלה? הוא הושפע מהתרבות המצרית. נכון? יפה. אבל זה עידן עכשיו חדש. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, זה השפה? אז אני אדבר איתך בשפה עכשיו, כי זה עכשיו מה שאתם יכולים להבין. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בשם הוויה יוקבקה, ונותן לו את התורה שגם היא באה מהעולם העליון. זה ניתוח מדהים, הוא חזק. אני רוצה לגמור את הקטע, ואז נתרגם את הדברים לדור שלנו. בסדר? אוקיי? יפה. אולם, ממשיך השפת אמת ואומר, לא היה ביכולת העולם הזה לקבל הערה מעולם עליון, לולא הקדמת מעשי אבות שתקנו גוף הטבע. ברבותיי, מי שכשיר את הקרקע, זה האבות, כי הם הכניסו לנו ב-DNA שלנו, טבע מתוקן. אז אמנם כשאנחנו הגענו, הדור הזה שיוצא מצרים, כבר לא היו בדרגה הזאת, היו צריכים את התורה לתקן את הטבע, אבל זה כבר היה סלול, הדרך הייתה סלולה, והיה יכולת אחר כך, לתן התורה לעולם הזה, ולחבר שני עולמות, להיות מיוחדים, שזה היה באמת רצון הבריאה. כן, זה על ידי התורה. אבל מי סלל את הדרך? זה אבות? הנה משה רבנו עליו השלום, היה מוכן באמת לקבל התורה. והיה מופשט מהטבע לגמרי, כמו שכתוב, של נעליך, בזוהר הקדוש, של נעליך, ללוריד את הטבע, משה רבנו היה באמת בדרגה הזאת, שהוא מעל הטבע, ולפי מדרגתו ודאי היטיב, אשר דיבר למה ראו אותה. עכשיו, יש פה ארבע שורות שלא צילמתי לכם, אני אקריא, החשן בהכרה לו, כי כל זה נעשה רק אחר הקדמת מסע אבות, קניין אילה, דדה לחס, ומי משכח מרגנית הטבע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, והעירה אל אברהם באל שדה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תקשיב, כל מה שיש לך, הכל התחיל באבות. אמנם אני נגליתי אליך ביו כבפקה, לאור השינויים התרבותיים, אבל הכל בזכות האבות. זה השפת אמת. עכשיו רגע, עכשיו ככה. עכשיו תראו, כל דור, והשפה שלו. כל דור השפה שלו. היום, אתה רוצה לשכנע ילד, אתה אומר לו, תשמע, בוא תלמד תורה, בוא תקיים מצווה, מה אתה צריך להגיד לו, ששכנע אותו?
סוכריה.
מה?
סוכריה.
איך?
סוכריה.
אבל מה אתה אומר לו, איזה סוכריה אתה אומר לו על התורה ומצוות? מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תשמע, אתה יודע איזה כיף יהיה לך? אתה חייב, לא תגיד את המילה כיף, לא אמרת כלום. אתה חייב להגיד את המילה כיף, אתה יודע מה זה, איזה כיף, איזה חוויה, איזה ריגוש יהיה לך. עכשיו, כל דור והשפה שלו, אתה לא יכול כמו שהדור של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם בשפה שלהם, כי אחרת לא נגיע לשום מקום, גם בדור הזה, אנחנו, כשאנחנו רוצים לקרב את הילדים, אנחנו צריכים בשפה של מחר, והם מחפשים כל הזמן אטרקציות וריגושים וחוויות, אנחנו צריכים להראות להם את זה שזה בתורה. אחר כך, כשהם יתחברו לתורה, אז כבר הם יעברו, הם ייצאו את השלב הזה, הם כבר לא יצטרכו ריגושים וחוויות, כי הם כבר שם, אז הם כבר פוגשים את התורה. אבל אתה חייב לדבר איתם בשפה שלהם, זה לא רק שפה, זה בכל ההוויה הזאת, כי זוהי הוויה של הדור הזה, זה מה שקורה היום. עכשיו, זה לא היה כל הזמן, תראו, לפני, זה התחיל רק בערך לפני 30 שנה, אולי רק 35 שנה. זה לא דיברו ככה. תראו, אני יכול לזהות את ההבדל, אני איך דיברתי עם תלמידים, נגיד שהתחלתי להיות רם לפני 45 שנה, ואיך אני מדבר היום, פשוט שמיים וארץ, פשוט שמיים וארץ, מדבר אחרת לגמרי לגמרי, בשפה אחרת לגמרי, אתה מדבר אחרת לגמרי. אז, אבל מה? אי אפשר בלי זה. אתה חייב בסוף, וזה בעצם מה שאנחנו לומדים פה בקטע הזה של השפת אמת. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו נחזור לשפת אמת. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, חבל דעבדין. אז שואל השפת אמת, מה חבל דעבדין? אבל משה רבינו הגיע למשהו יותר גבוה. אומר השפת אמת, למה הוא הגיע למשהו יותר גבוה? זה נבע מיתרון או מחיסרון? זה בא מחיסרון. אז זה הקדוש ברוך הוא אומר חבל על דעבדי. אבל מה? עם כל זאת, זה מה שיש היום? אז ככה עובדים את השם. זהו. אז זה מה שעוד, ככה עובדים את השם. ככה עובדים את השם. אחד הרבנים שקלט את השפה של הדור בשלב מאוד מוקדם, מאוד מוקדם, עוד לפני שבכלל מישהו עלה על דעתו, מי זה? לא, הרב קוק זה יותר בעניין הפילוסופי וכולי, אבל מי? הרב נריה, כן, עוד מעט נגיע לרב נריה, תכף, יש לו פה נינה לרב נריה, אתם יודעות את זה? רננה, איך קוראים לשם משפחה? איך?
רננה.
תקום לה, רוממה?
רוממה?
רוממה מה?
בוגל.
אימא שלה, היא אמרה לי, אימא שלה, אני מכיר טוב את סבא שלה, סבא שלה זה הרב נחום נראה, הוא הבן הגדול שלו, אני מכיר אותו טוב. תכף נגיע לרב נראה, גם יהיה לנו זמן, אבל קודם כל לגבי השפה של הדור, נדבר דור לא רק בארץ, בכלל הדור בעולם, אז זה חשוב שתדעו, מי שידע, זיהה את זה הראשון בצורה מאוד חזקה, זה הרבי מלובביץ'. מה הוא עושה? עכשיו אני אתן לכם דוגמאות. הוא התחיל עוד בסוף שנות ה-50, הרי מתי הוא נהיה אדמור? הוא נהיה אדמור בשנת 1951, או בעברית תשי"א. הוא אז כבר התחיל, חילק דפים לפרשת שבוע. צחקו עליו. אמרו, מה זה? פרשת שבוע, זה, ביידיש דפים זה בלטלך. אמרו, מה זה בלטלך? יש ספרים, מה זה דפים? הוא אמר, לא, תחשבו, זה היה בשנות ה-50, זה כבר 70 שנה. אמר, לא קשה להם היום לציבור רחב לראות את זה מתוך ספר, ניתן להם דפים. והם הראשונים שהתחילים דפים. היום מי לא נותן דפים? מי אלו אלוני שבת? זה התחיל אז, לפני 70 שנה. מה הוא עוד עשה? התקשורת. התקשורת. הוא התחיל לשדר, מה זה לשדר? עשה התוועדויות דרך הרדיו, דרך הלוויינים, דרך הטלוויזיה, לא בחל בשום אמצעי תקשורת. שום דבר לא. עוד דבר, חבד הוציאו לפני למעלה מ-60 שנה, החסידות הראשונה שהוציאה תקליט, קראו לה, יש לי את התקליט הזה בבית, אתם יודעים שפעם היו תקליטים, אתם לא יודעות את זה. קראו לתקליט הזה ופרצת. צחקו עליהם. מה חסידים? תקליט? זה מודרני. אמר רבי, זה השפה של אנשים. וככה הוא ידע לדבר וזיעה. אמר לי פעם, אחד, איזה רב גדול, שהוציא ספר על, על התניה, הוא בא לרבי מחבד לקבל זה בחז, זה היה מחבד, אמר לו, או, עשית הקריחה טובה, תדע לך, הקריחה הטובה, זה לא פחות חשוב מהספר עצמו. הוא הבין את השפה, הוא הבין, אנשים רוצים משהו חיצוני יפה, תהיה קריחה יפה, הם מסתכלו בפנים. הוא קלט את השפה בארצות הברית, כמובן, הדברים היו הרבה יותר חזקים מאשר בארץ, התרבות, כן? אז הוא זיהה את זה, וככה הוא עבד עם זה כל השנים. וידע לדבר עם אנשים על הדברים האלה בצורה מאוד חזקה. והיו לזה עוד הרבה ביטויים. אז זה קודם כל, אז זה צריך לציין אותו, כאחד שהוא פרץ גדר, דרך אגב, גם בנושא של לימוד נשים, זה גם חשוב שתדעו, שהרבים, חבר, ראיתי על זה התכתבות מאוד מעניינת, הרי הוא יהיה לו גם שליחים במרוקו, ובמרוקו העניין זה שנשים לומדות תורה במרוקו, זה היה מאוד מאוד בעייתי, והוא בתוך מרוקו, היה לו שם שלוחה מאוד חזקה, הוא כתב מאמרים עד כמה זה חשוב שנשים ילמדו תורה במרוקו, ודאי בשאר הארצות, אפילו במרוקו, כן? ובאמת בחב"ד דרך אגב, יש לו נשים שם תפקיד מאוד חשוב, בניגוד לשאר החסידויות של אנשים שם, אלם שום מעבר לזה שהם עזרות לבעלים, חב"ד, הנשים שלוחות לא פחות מהבעלים, אז זה מיוחד, אז גם את זה הוא זיהה את מעמד האישה, גם את זה הוא זיהה. אוקיי, עכשיו, הרב קוק, זה, הרב קוק דיבר יותר על מאמר הדור, זה יותר ב, בעניינים, ה, ב, 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 באידיאלים של הדור, מה, איזה אידיאלים מדברים, הנושא של הלאומיות, וכו', כן, החיפוש אחרי דברים וכו', שם באמת הרב קוק גם פרץ גדר, פרץ מאוד חזק. הרב נריה, שהוא באמת, הוא הנושא של בני עקיבא, הוא ככה אבי אבות של בני עקיבא, וכמובן הישיבות התיכוניות, כן? שהוא זה שפרץ את הגדר של הישיבות התיכוניות, שמאז עוד עברו הרבה שינויים והרבה מהפכות מאז, כי זה היה כבר לפני הרבה שנים. דרך אגב, בסוגריים, אני סיפרתי לנינה, אמרתי לה, אני הכרתי טוב את האומניה, הוא היה ראש העמותה שלנו בישיבה, אז פעם פגשתי אותו בכותל, שאלתי אותו, תגיד לי, הרב, למה בספרים שלך אתה לא מספיק מדגיש את הקשר של הרב קוק לחסידות? זה מוזכר, אבל לא הרבה. אז הוא אמר לי ככה, אמר לי, אתה צריך לדעת שהרב קוק, עכשיו הוא אמר לי את זה ביידיש, אני אתרגם לכם את זה מיידיש לעברית, הוא אמר לי, קודם כל, הוא היה גרו מנש. מה זה גרו מנש? גרו זה הגרה. גרה, מנש זה איש. הוא קודם כל היה איש הגרה. הוא תמיד הולך בדרך של הגרו מבינה. החסידות זה בא בהמשך. אז ככה הוא ראה, ככה הוא הסתכל על הרב קור, קודם כל הוא היה תלמיד של הגרו מבינה, כי הוא למד בוולוז'ין וכו', שזה הכל הדרך של הגרו מבינה וכו'. בכל אופן, השעה כבר מאוחרת, כמובן הנושא הזה מאוד מאוד רחב ומעניין, אבל אתם צריכות לדעת, צריך לדעת, יש הבדל בין לתרגם את התורה לדור, ולהשאיר את התורה כמו שהיא, רק לתרגם את זה לקודים ולשפה של הדור, לבין, אנשים לפעמים לא יודעים את הגבול, מה שנקרא תורה בגובה העיניים, שבעצם, רוצים ליישר את התורה עם התרבות של הדור. אתה הופך את כל התורה, שכל התורה זה רק הומניזם, כי זה מדבר לאנשים, כן? או כל התורה זה רק בתרבות. זה כבר סיפור אחר. אז זה גבול מאוד עדין איך לתרגם את התורה, כן? אם התרגום הוא שאתה רוצה לראות שהתורה זה בדיוק התרבות של היום וזה לא יותר מזה, אתה אומר, לא, יש בתורה גם את זה, אבל התורה היא אלוקית, היא אינסופית. זה עוד נושא, מה שאני כן רוצה לומר לכם, שאתם רואים את זה, תמיד גדולי הדור ידעו לתרגם את התורה לדור. למה הרמב"ם כתב את המורה נבוכים? מה זה המורה נבוכים? מה זה? התחילה הפילוסופיה לחלחל עם ישראל, אז הוא מראה להם דרך הפילוסופיה. כך בכל דור ודור יש מורה נבוכים אחר. כי התרבות משתנית. אז צריך עוד פעם לתרגם את התורה לפי התרבות של הדור. רגע שם. יצביע פשוט. לא לקפח את איזה מצביעים. כן. יפה, אז את שואלת. כן. שלא נחשב בזבז את הזמן, מי יצביע קודם.
אז זה לא טוב שיש חיבור בין העליונים
והתחתונים,
היה עדיף שיהיה
נתק, דווקא
זה נשמע דבר
טוב. נכון, זה לא עכשיו. את מזכירה לי, מישהו אמר לי כל דבר, תשמע, זה בדיעבד, בדיעבד, אז אמרת לו, אתה יודע מה? גם התורה זה בדיעבד. אבל לי, למה זה בדיעבד? אמרתי לו, זה על פי השפת אמת. אם אדם הראשון לא היה חוטא, ואם לא הייתה ירידת הדורות, גם לא היינו צריכים את התורה. הכל בדיעבד, אבל ברגע שזה קורה, זה האידיאל. אז צריך לדעת פה, להיזהר במונחים. מה? נכון, את צודקת, כי העולם נמרא בשביל התורה, כי כנראה הקדוש ברוך הוא יודע שאדם הראשון כותב, כולי וכולי. אבל אם אדם הראשון לא היה צריכים את התורה, ואם לא הייתה ירידת הדורות, לא היינו צריכים, היינו כמו אבות. אבל עכשיו, שזה מה שקורה, זה האידיאל. אתה לא יכול לקרוא לזה דיעבד. הוא אומר, כן, אנחנו מקיימים את התורה, זה דיעבד. מה זה השטויות האלה? זה האידיאל. אתה יכול בניתוחים מסתום להגיד, שמע, אוקיי, אבל גם זה קרה בעקבות, בסדר. אבל ברגע שזה קרה, זה האידיאל. זה גבול מאוד עדין, צריך להיזהר מזה, כן.
אז מה
העניין
התורה כמו העולם?
שאל?
אז מה העניין זה התורה?
לא, הכוונה היא שהרעיון התורה היא מעל הטבע, היא באה לתקן את העולם. זה כמו שהיא שאלה, קדוש ברוך הוא ידע שאדם הראשון חוטא, ולכן הוא הכין את העולם ובנה אותו לפי התורה. אבל אם אדם הראשון לא היה חוטא, זה לא היה קורה. כן.
אני רוצה
להמשיך
את השאלה שלו, רק השאיפה שלנו לימות המשך, וכאילו נחזור למה שהיה בימות האבות, או שאנחנו נשאר ברמה שלנו היום.
תראי, הרי כתוב, שכשתבוא הגאולה, כתוב תורה מאיתית, את התורה תקבל גוון אחר. כתוב, כן, כתוב. זה נראה בימות המשיח, כן, תורה תקבל. אבל ברור, אנחנו רק תורה, לא גם בימות המשיח, עדיין נשאר עם התורה, לא משהו אחר. רבותיי, אנחנו נעצור בדבר הזה, זה קטע מאוד חשוב ללמוד אותו, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום. כן, שארץ ישראל, מה שהגדרנו, שבארץ ישראל צריך המון המון אמונה, ולא כל דבר אפשר להבין, בארץ ישראל.
בארץ ישראל
יש בחינת האבות? בארץ ישראל כן, זה דומה יותר לבחינה של האבות, נכון, בנקודה הזאת. כי יש יותר אמונה, זה... החיים בארץ ישראל, כמו שאמרנו בשם בנו, אי אפשר פה בלי אמונה, אי אפשר. אתה לא, בלי אמונה אתה יכול להיות מאוד פסימי, כן? איך מישהו אמר פעם, מישהו אמר, דווקא אמר את אחד הרבנים, הוא אומר, אנחנו מקופים בחצי מיליארד מוסלמים. תסתכלו על הגלובוס, הוא אומר, אם המוסלמים באותו יום יחליטו שכולם באותו זמן יורקים עלינו, הם מטביעים אותנו ברוק שלהם. מה הרעיון? הרעיון לא... אנחנו חיים פה בנס, מוקפים פה במיליארד, מיליונים של מוסלמים. הכל, מי שאין לו אמונה, הוא כל רגע יכול להיכנס לייאוש. נגיד ככה, לחיזבאללה יש 150 אלף טילים. זה לא סתם טילים, חלק מהם טילים מדויקים. אז זה עכשיו כל מן, זה המלחמה איתם, נכון? הרי כל מן מפציצים את הגולן, למה? כי רוצים להחדיר להם כל מן את הטילים המדויקים עליו. אז יש לנו את החיזבאללה משם, יש לנו את החמאס בדרום, ועכשיו יש לנו גם בדרום, יש לנו מתנה חדשה, זה הבדואים, זה משהו חדש, וכמובן יש לנו את ערבי ארץ ישראל, שמתברר שגם הם לא צדיקי עולם, הם כנראה לא מעלמת ואף צדיקים. אז תחשבו, מה קורה פה? תראו, חיזבאללה מהחמאס בדואים ערבי ארץ ישראל, וכמובן שהכל יתעורר, גם המצרים יתעורו והירדנים, מה אתה? אז אדם יכול להיכנס לשבת. ומה היה במלחמת ששת הימים? מה היה ערב המלחמה? הייתי אז ילד בן 14. מה הייתה האווירה? הולכים לסגור את המדינה. אמרתי לכם, הייתה בדיחה. מה הייתה הבדיחה? מי יכול מחבר? עכשיו, אני זוכר את זה. מה קרה פתאום? פתאום, בכמה שעות, הכל מתהפך. לא רק שלא סוגרים את המדינה, אלא המדינה פתאום מתרחבת, היא מקבלת קומה חדשה. כובשים את כל הגולן, את כל יהודה ושומרון, את כל סיני. מה זה? מה קרה? זה ארץ של הקדוש ברוך.
אני מכירת את הרוב, אני מגישה שכאילו, אני לא מבינה, כי דיברנו על זה שהאבות, המעלה שלהם הייתה שהקדוש ברוך הוא התגלה אצלם בטבע. ומשה, הירידה שלו הייתה בזה שהצליף מציאות נשיא. והוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אז כאילו לכאורה, המשך המשפט היה אמור להיות, שבארץ ישראל, כאילו, הקדוש ברוך הוא ממש בטבע, אבל ארץ ישראל זה ממש מציאות נשיא, ממש מעל הטבע. כאילו, כמו שהרב דיה תיאר עכשיו.
נכון.
אז כאילו, למה משה רבנו לא יכול להיות כאן? זה בדיוק המציאות שאני
לא, לא. זה יותר פשוט. היינו, בארץ ישראל, אתה לא, הנקודה שחזל רוצים לשקף, שבארץ ישראל אתה לא בנוי להבין את הכל, כי פה הכל הולך בהשכחה. אבל ההשכחה היא בתוך הטבע. הקדוש ברוך הוא מניע פה את הכל בתוך הטבע. זה בתוך הטבע. שיש גשם, זה השגחה בתוך הטבע. הכל בתוך הטבע. זה בתוך הטבע. הכל רגיל. בתוך הטבע הכל. וזה ארץ ישראל. זה המדרש שרוצה לבטא שמשה רבנו, הוא, בתקודה הזאת, הוא לא היה שייך. יש על זה גם זו, טוב, זה נושא מאוד רחב. כן.
אני
פה מסתכלת
על
הסיפור
של
יעקב,
כאילו,
אני
חושבת
שזה כאילו
מאוד 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 מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד היה הרבי מרוז'ין, לפני 200 שנה כאן מרוז'ין, הוא אמר פעם לחסידים, הוא אומר, אתם רואים את העקב שלי? הוא אומר, המשיח יבוא בדור שהוא יותר נמוך מהעקב שלי. זאת אומרת, זאת אומרת. איך? אבל אין סתירה בין הדברים, דווקא בגלל שהדור כזה נמוך, והוא ממצא את החומר, איך אנשים חוזרים בתשובה? הם כל כך נמוכים, למה הם חוזרים בתשובה? אתם יודעות פעם, רב נחמן ברסלבר כותב בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב, מה הכוח של היצרה? הוא בא אליך ביד קמוצה, הוא אומר לך, אתה יודע מה יש לי פה? יום אחד הוא עשה טעות קטנה, היצרה, הוא פתח את היד, וראו שאין לו כלום. זה מה שקורה בתור הזה. למה אנשים חוזרים בתשובה? רואים של היצרה אין כלום, אבל איך רואים? כי הם הגיעו לתחתית, הם בתחתית. לגמרי, להפך, אבל מתוך, אנחנו בתיקון מהמקום הכי נמוך, מהמקום הכי נמוך, כשהולגים מהמקום הכי נמוך, אתה מעלה את כולם, מהמקום הכי נמוך, העולם עולה. מה זה דורות קודמים תקנו? באופן כללי, העולם באופן כללי, מחובר, מה זה כל הטכנולוגיה, מה כל המשמעות, התרבות הטכנולוגיה, זה הכל לחבר את האנשים לחומר, עוד חומר ועוד, הרי מה קורה היום? סיפר לי אחד, תלמיד, הוא היום כבר בן 50, הוא נאלץ להתגרש, ועכשיו יש לו דייטינג, ויש לו ילדים מבוגרים, אז הוא מספר לי חוויות, אז הוא אומר לי, הרב, אני רוצה קצת לשמח אותך בחוויות שיש לי. אז הוא אומר לי, מתקשרת אליו אישה, הם כבר כולם בנות 50, ונשים שכבר חיתנו ילדים. אומר לו, תקשיב, הם לא נפגשו פעם אחת. מה? עכשיו, לא היחידה שומעים, מה דבר? תקשיב, אם אתה רוצה להתחתן איתי, הם עוד לא נפגשו, כן? אם אתה רוצה להתחתן איתי, אני פעם בשבוע צריכה מסעדה, ופעם בחודש מלון. תגידו, מישהו פעם דיבר ככה? עכשיו, הוא מתקשר אליי, בטח היום בערב הוא התקשר אליי עוד פעם, אומר לי, הרב, אתה רוצה עוד חוויות? מה הוא מספר? הולכים למסעדה, יושבים, היא אוכלת, והיא אומרת לו, לא נעים משל, נו, תאכל גם, אתה אומר לה, אני לא אוכל, אני לא אוכל, או תאכל, תאכל. אז הוא אומר, מה קורה? הן באות לפגישות, העיקר זה החוויה של המסעדה, אבל לא יוצא מזה כלום, מעבר לפגישה, מעבר למסעדה. הוא אומר, איפה היה פעם תרבות כזו? אתה רוצה להתחתן עם מישהו, את כבר אישה מבוגרת, יש לך כבר ילדים נשואים, היא לא בת 18, היא אומרת לה בטל, היא לא היחידה, הוא אומר לי, הרב, אתה הבטחת לי שאני אתחתן, איך אני אתחתן ככה? הוא אומר, אתה הבטחת לי, איפה הבטחה שלך? אמר לו, בעזרת השם, בסוף, אתה תקבל משהו שבאמת מתאים לך, כי הוא יהודי תמיד חכם. מה זה להגיד בטלפון פעם בשבוע מסעדה? איפה הייתה תרבות כזו? לא היה דבר כזה. בכלל תדעו לכם, בארץ תרבות המסעדות חדרה לפה רק לפני 30 שנה. לא היה תרבות כזו, אנשים לא הולכו למסעדות. אמר, צריך לבלות. אז זה התרבות. זה תרבות החומר. זה תרבות של... למה אדם צריך מסעדה? אוקיי, הוא צריך לשנות, הוא צריך להתעברר, צריך להיות משהו... הכל נכון, זה חלק מהמעגל של החיים, זה נכון. אבל בסוף, שורה תחתונה, זה תרבות חומרית. בסוף, 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 זה תרבות חומרית. אז זה כתוב, אז אתן לך תשובה. אז זה כתוב במשנה, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספקים בידו לעשות תשובה. אף אחד לא מבטיח לך שאחר כך אפשר לעלות. אז אין דבר כזה, לרדת בשביל לעלות, אין דבר כזה. חבר'ה, השעון נגדנו, אין לכם פה בכלל שעונים יותר. אתם נגד שעונים? תראו, אני 40 שנה הולך בלי שעון, אין לי שעון. אני בלי שעון. אז מאז הפלאפון, אז יש לי את השעון בפלאפון, ואין לי, בשבת אני בלי, אין שעון. אני מרגיש שהשעון כובל אותי לזמן, אז אני לא מסוגל ללכת עם שעון. אז אני רואה שאתם אימצתם את אותה שיטה. כל הכבוד. רבותיי, אני רוצה לברך אתכם בשבת שלום. תיסעו לשלום, תחזרו לשלום. קיים בכם הפסוק לגבי הטרמפים, בטרם תקראו ואני אהנה. עוד הם מדברים ואני אשמע. ולא סתם שיהיה טרמפ, יהיה טרמפ טוב, שתלמדו שם דברים טובים. אני לא אשכח שהייתי בנאון, בזמן השירות הצבאי, הייתי אז חייל בעזר, אז עצרתי גם טרמפים, אז עצר לי טרמפ איזה יהודי שהיה באצל. זה כבר סיפור לפני כמעט 50 שנה. אז הוא אמר, תקשיב, בעצם לימדו אותנו שמי שמעיז זוכה, כך הוא אמר. מי שמעיז זוכה. אז מה אני אומר? בכל טרמפ אפשר ללמוד דברים חדשים. בלכתך בדרך. אז גם אני מברך אתכם שיהיו לכם טרמפים כאלה, שגם תלמדו דברים חדשים. וממילא גם תלמדו אותם דברים חדשים. גם זה חשוב, זה יד הדין.